טוב, אני מתנצל על העיכוב. אנחנו היום בזמן שנותר לנו לשיעור, אנחנו נעמיק קצת במה שפתחנו בשיעור הקודם במידות הראייה. דיברנו על ההקדמה, דיברנו קצת על משמעות התפיסה השונה של הרב זצ"ל בהבנה מה העניין של המידות שאנחנו מדברים עליהן, בכלל עבודת המידות. עבודת המידות ככללה, צריכים לזכור שעבודה זו היא עבודה שמתחילה ביום שהילד נולד.
מה?
עבודת המידות. ומסתיימת כשאדם עוזב את העולם. כלומר, עבודת המידות היא עבודה שאמורה ליצור תהליכי שינוי, תהליכי התקדמות בנפש האדם, שתשפיע על היום יום, כלומר על סגנון התנהגותו וחיי היום יום שלו. וממילא אנחנו נתבונן היום קצת יותר לעומק בחלק הראשון שכותב הרב זצ"ל, ואני מבקש שנקרא שוב את החלק הראשון שעליו אנחנו נעניק היום יותר. ומישהו רוצה לקרוא לנו? כן, בכבוד. זיכוך המידות.
זיכוך המידות בדרך הדעת הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש. כי אם לא ידע מה טוב ומה רע, איך ירגיש לקנות,
לקנות.
לקנות את הטוב בטבע של קניין ולהרחיק את הרע שבנטייה הטבעית אחר הרגש.
יפה, זאת אומרת שלמעשה פה אומר הרב שהלימוד וההבנה של המידות הראויות ושל הגדרת טוב ורע חייב להיעשות תמיד. קודם כל, אדם תמיד צריך לדעת להבדיל בין הטוב ובין הרע. זה כלל יסוד. וזה לא קשור רק לעבודת המידות, ואני מדבר עכשיו בעבודת המידות ברובד של, לא הרובד הרוחני. אנחנו מדברים על הרובד המאוד מאוד מאוד קרוב לגשמיות. ומה הכוונה? איך אני מדבר? איך אני אוכל? איך אני מדבר? בוודאי, איך אני אוכל? איך אני מתייחס לאדם אחר? איך אני מתמודד עם כעסים? איך אני מתמודד עם אכזבות? איך אני מתמודד עם פגיעה שמישהו פגע בי? כלומר, במכלולים המאוד מאוד פשוטים, לא בלימוד גמרא או בעבודת השם. כן, זה משפיע, זה מביא, זה עוזר ומסייע, אבל עבודת המידות שאנחנו מדברים עליהן, צריך להוציא אותן מהמחשבה שזה רוחני בלבד. לא. המידות אמורות להשפיע עלינו אפילו בדברים המאוד מאוד מאוד צנועים של האדם. זה למשל, כשאדם הולך לעשות את צרכיו באותו מקום, כשהוא שם לבדו, מה הוא חושב? איך הוא מתנהג? הרי ההלכה אפילו קובעת איך אדם צריך להתנהג שם, באותו המקום שאנחנו קוראים לו שירותים. כלומר, האם אני מתנהג שם באופן שאני פרוע ואני יכול לעשות מה שאני רוצה כי אף אחד לא רואה, או שגם שם אני שומר על אותה רמת התנהגות מוסרית גבוהה של עצמי? כלומר, כשאנחנו מדברים על עבודת מידות, אנחנו מדברים על רמת המוסר של האדם. כשאנחנו מדברים על רמת מוסר של אדם, אנחנו מדברים על כל מכלול החיים. אני מחכה לאוטובוס בתור, אני מחכה בסופרמרקט, יש הרבה עגלות, במכולת יש לחץ, האם אני דוחף, האם אני עוקף? אני עומד בתור וזה התור שלי, ופתאום אני רואה שיש אדם שקשה לו, אדם מבוגר, אדם שצריך עזרה, אדם שממהר. האם אני מוותר לו? או שאני עומד על שלי, זה התור שלי עכשיו, עמדתי כבר שעה וחצי וחיכיתי, סוף סוף אני עומד בתור. כלומר, זה משפיע על דברים כאילו מאוד מאוד טריוויאליים, מאוד מאוד יומיומיים. אם זה כך, לכאורה משמע שמה שפועל הכי הרבה בשאלות האלה זה שאלות של הרגש. כלומר, מה אני מרגיש? ופה אומר הרב, לא נכון. אולי אפילו אני אגיד את זה בהקטנה, בשיטת הרב קוק, השיטה שלו היא באופן, לדעתי, באופן ברור, נגד שיטת תנועת המוסר. תנועת המוסר שאנחנו מכירים, מה? הנה אני מסביר. תנועת המוסר באה ואומרת שאדם צריך להגיע בדיוק לאותה נקודה. כן? לא שיש מטרות שונות. השוני הוא בדרך. תנועת המוסר אומרת שאני אשנה את ההתנהגות הלא טובה שלי, אני אתקן את המידות הלא טובות שלי, מתי? כאשר אני ארגיש שהן לא טובות. כלומר ברגש. אתה צריך לעבוד על זה, אבל אומרת תנועת המוסר, ברגע שהרגש שלך יתחבר לעניין, אז אתה תשתנה. לכן הם באים בצורה לפעמים, או שמראים לך את הצד ההפוך, כמה זה לא טוב, כמו שזה למשל, ברמח"ל במסילת ישרים. הדרך בקנייה, מה החשיבות של מידת הזהירות, ואחר כך מה הבעיות שיש למי שאין לו מידת הזהירות. אז הנה, תראה מה אתה מפסיד, תראה כמה שזה לא טוב, אתה לא מבין, לא בשכל, ברגש, תרגיש שזה לא טוב. אז ממילא הדרך לקנות את מידת הזהירות. אומר הרב לא. אומר הרב שכל מה שקשור ברגש לא יכול לבוא בצורה טובה בלי שאנחנו נכניס פנימה את השכל. ובמילים אחרות, אומר הרב, קודם כל שכל. תבין בשכל שלך שזה לא טוב. ולמה? הזכרנו את זה בשיעור הקודם. אין דבר בעולם שהוא רע. אני ככה זורק עכשיו פה איזה קצתה בשיעור. אין דבר בעולם שהוא רע. למה? אני אסביר לכם למה. אני אסביר לכם למה. אין רע. אין רע מוחלט. אין דבר כזה. למה? רק שנייה, יעקב. למה? בואו נזכח את הדוגמה הטובה ביותר מעבודות האלילים שהיו פעם. אצל העבודות האלילים, אותם אנשים שעבדו עבודה זרה, הייתה תפיסה. שהייתה אומרת, יש אלילים רעים, שיש אלילים טובים. ויש נלחמה ביניהם. ואז מי מנצח זה מה שקורה. אוקיי, ככה הם מאמינים. אנחנו שמאמינים באל אחד, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא טוב. הוא כמו שאומר איוב, מאת השם לא תצא הרעות והטוב. לא יכול להיות שאותו מקום יוציא רע וטוב. מה זה הקדוש ברוך הוא מוציא זה רק טוב? רק טוב. אלא, איך קורה רע בעולם? איך? אנחנו רואים יש רע.
הוא
ברא
את הרע,
הוא ברא.
אנחנו גורמים.
או, הבחירה החופשית שלנו לוקחת את הכוחות של הטוב ומפנים אותה לרע. אתן דוגמה. יש גמרא במסכת סנהדרין. והגמרא במסכת סנהדרין דף פ"ד אני חושב. לא, פ"ד? כן, פ"ד. אומרת הגמרא כך. ישבו חכמים, אנחנו רואים על סנהדרין, והחליטו לפעול בפעולות שאני לא יודע איך הם עשו אותן, אבל הם עשו כנראה כל מיני תפילות מיוחדות ופעלו פעולות רוחניות וביטלו את היצר של עבודה זרה. זאת אומרת שאנשים, רגע, שאנשים לא ירצו לעבוד עבודה זרה. באמת אנחנו רואים שמה שהיה בתקופת עד תקופתם, עוד אותו רגע, שהגמרא מדברת עליו, אנשים בצורה רצים לעבודה זרה, מחפשים איך להמציא אליל חדש, רצו לעבודה זרה.
טוב? לא, המלך...
איזה? יושיהו.
לא, לא יושיהו, אחר. זאת אומרת, אחר, שמישהו
התגלה עליו בחלום... נכון, יפה, איך בוצעים את הפת. נכון, נכון, אז הוא אמר לו, אם היית בדור שלי, גם אתה היית רק. כן, נכון. היה מלימי כזו תאווה גדולה לעבודה זרה. ברוך סנהדרין, תאווה גמרא בסנהדרין פ"ד, ואומרת שהם ביקרו את זה, והוא נקרא. כלומר, יצרו מציאות בעולם שהיתר, התאווה הזאת תתבטל. אמרו לו, יש עת רצון. יש עת רצון בשמיים. בוא נבטל את יצר הרע של עריות. איסור על עריות. וביטלו. זהו, ואז פתאום היה הפתעה בעולם, בבוקר קמו, ורצו ללכת וללכת לחצר, לקחת את הביצה, להכין חביתה, ואפילו ביצה לא מתו. כלומר, ברגע שהם ביטלו את יצר העריות, הם ביטלו את יצר המין, ומילא אין יותר כלום, העולם נעצר. אחרי שלושה ימים ראו דבר כזה, אמרו, אי אפשר, החזירו בחזרה את יצר המין, אבל ביטלו את יצר הרע בתוך המשפחה. ככה מובא. זאת אומרת, שאנחנו רואים שמצד אחד יצר המין הוא יצר שיכול להיות הרסני ביותר, קיצוני ביותר, רע מאוד, אם נעשה גילוי עריות, אבל מצד שני בלי זה אין קיום לעולם. זאת אומרת שיצר המין בעניין הזה הוא דבר חיובי ביותר. יש איזה זוהר, אני לא זוכר את המקום שלו, אבל רבי שמעון בר יוחאי נתן שיעור ודיברו על ימות המשיח. שם רבי שמעון בר יוחאי אומר שלעתיד לבוא, okay, כל התאוות, כל היתר רע יתבטל ולא יהיה. כלומר, אנשים ירצו לעשות טוב. ככה גם מביא הבן איש חי למשל בפירושו על ההגדה של פסח. בהגדה של פסח הבן איש חי כותב על השיר, הפיוט של, כן, חג גדיה, חג גדיה, כולם מכירים את הפיוט, ובסוף כתוב פרט אחד לפני הסוף, ואתה בא, הקדוש ברוך הוא, ושחט למלאך המוות. כן? טוב. עובר הבן איש חי, עובר הבן איש חי, רגע, מה פירוש שחט למלאך המוות? מלאך המוות זה מלאך, הוא מלאך קדוש, הוא מלאך טהור. מה? כן, בוודאי, הוא מלאך, וברוך הוא ברא אותו, הוא מלאך. רגע, 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 בואו, 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 בואו. אומר הבן איש חי, אומר הבן איש חי, זכותו תגן עלינו. רק רגע, אומר הבן איש חי, בכבוד רבותיי, רבותיי, אומר הבן איש חי, אומר הבן איש חי, דבר מדהים, אומר היות והוא מלאך והוא קדוש וטהור, מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הוא מבטל ממנו את המשימה של הטיפול ברע. זאת אומרת, הוא מבטל ממנו את הצד הרע, ממילא נשאר בו רק טוב. אומר רבי שמעון בר יוחאי שלעתיד לבוא כל התאוות יהיו דבר אחד, לדעת את השם. אדם לא מתאווה לדברים שהם נגד רצון השם, אבל חוץ מיתר אחד, וזה מפתיע. אומר רבי שמעון בר יוחאי, חוץ מיתר המין, במילים שלנו, זה לא יתבטל. משום שמי זה יתבטל, זהו, אין יותר ילדים, אין יותר שום דבר בקיום, אף אחד לא מוליד, לא ציפורים, לא אנשים, זהו, נגמר ההולדה, אין יותר. כי אם אין תאווה כזו, אז אין יותר כלום. אלא, אם כך, לפי דברנו, אז מה כן יהיה? לא תהיה תאווה לצד הרע שבדבר. אנחנו מדברים על צד של כוחות הנפש שבאדם, אנחנו מדברים על כך שלאדם יש יכולת לקחת את הכוחות הנפשיים שלו ולקחת אותם אל הטוב, או חד לשלום, הפוך, אל הרע, בדיוק אותם כוחות. בדיוק אותם כוחות. ולכן אולי נבין מה שהגמרא אומרת במקום אחר. הגמרא אומרת, כל מי שגדול בנימין מחברו, יצרו גדול ממנו. זאת אומרת, שאם אני רואה אדם, ככל שאדם גדול יותר, זאת אומרת, יש לו הרבה כוחות נפש, הוא אדם עם כוחות עצומית של עשייה, של התלהבות, של לא יודע מה, הוא כולו מלא כוחות, הוא צריך לדעת שהוא יכול לקחת את כל הכוחות האלה חד ושלום, אם הוא יעבור ככה, כי דברי הרב, רק על פי הרגש, את כל הכוח העצום הזה הוא ייקח להרס, אל הרע, בדיוק, את אותו כוח. זאת אומרת, שהכוחות כולם מהם, הם נמצאים איפה שהוא באמצע, באמצע. זה כמו על המדף, נמצא על המדף.
זה יותר
מאמצע,
אז הארץ זה יותר
מאמצע. כן, אבל בהתחלה כל המידות כולן נמצאות, מה שנקרא, נקי.
אז רק אם
נשתמש. אתה יכול לקחת אותם אל הטוב, אתה יכול לקחת אותם אל הפך הטוב.
הרב
ככה
בכל דבר, אתה לא
יכול משמש... יפה מאוד, לכן אומר הרב, אבל אם אני אחכה רק ברגש, רק אם אני אתחבר בחוויה אל הטוב, אני אעשה טוב, זה מסוכן מאוד. כאדם כאדם, הרגש שלו, בדרך כלל, גורם לו לאבד את היכולת לחשוב נקי. ממילא, אומר הרב, הדרך של תנועת המוסר היא לפעול בדרך הרגש, שתבין כמה זה לא טוב ברגש. אומר הרב, זה לא, אני הולך להוביל בדרך השכל. לכן תסתכלו טוב בפנים, עכשיו נקרא את השורה שאומרת את זה במילים של הרב, בדרך זיכור חמידות, בדרך הדעת, כלומר בדרך השכל, הוא קודם לזיכוחם בדרך הרגש, כלומר הרב מדגיש שיש לנו שני מישורים לעבוד בתיקון המידות. קודם כל בדרך השכל, תבין מה מדובר, תכיר את הכוח שפועל איתך, מולך, איך שתקרא לזה? תזהה את הטוב שבו, תבין שיש בו בשימוש לא נכון כוח הרס, כוח רע. אחרי שתבין את זה בשכל, אתה תתרחק מליפול, אתה תברח מלקחת אותו אל הרע. עכשיו הגיע השלב השני, תבין ברגש איך אתה עושה את זה גם כן, לוקח את זה אל הטוב ולא אל הרע. ומילה הרב מדבר על הליכה בשני רבדים, זיכוך מידות בשכל, זיכוך מידות ברגש. דוגמה, אתה הגעת לאיזו מציאות לא נעימה, ואחד מהחברים שלך בשיעור, כן, אתה לא מתעלר איתו, קרה ביניכם משהו. אם אני אפעל בדרך הרגש, התגובה המיידית אצל רוב בני האדם זה ברוגל. זהו, כי אני נפגעתי. נפגעתי. עכשיו, סליחה, כשאני מדבר על המציאות שבו אני כועס על מישהו, שימו לב עכשיו את הנקודה ואני נתח לכם את האירוע. אתה עכשיו כועס, ואת כל הכעס שלך הוא כלפי החבר. אבל באותו רגע שאתה כועס, ומידת הכעס אצלך פועלת, מה החלק הכי מרכזי שאתה פועל בו? זה הרגש, פגיעה רגשית. איפה השכל שיגיד לך, רגע רגע, שים לב, אתה עובר על דבר שהוא אסור, כל הכועס, כל מיני גאים הם שולטים בו. מה זה כל מיני גאים הם שולטים בו? הוא מעבד שליטה על הכל. לא רק העניין הזה, זה ממעבד הם שמתרחב. אתה לא, רגע, אתה לא שם לב שיכול להיות שאתה כועס עליו, אבל מי המפגע העיקרי? אתה! השכל אומר לנו את זה? לא, אתה כועס ישר! כלומר, גם אם אני אעבוד בצד הרגש, שזה לא טוב, וזה רע, וזה משפיע עליי בצד הנפשי, זה לא יספיק לי כדי לעצור, כי אני נפגעתי. אבל אם אני אבין בשכל שמישהו, החבר הזה, גרם לי משהו שנפגעתי ממנו, ואני רוצה לכעוס, כי זה ככה, אבל באותו רגע השכל יקפוץ, תגיד רגע תיזהר, אתה הולך ליפול. זה אומר במילים אחרות, משל למה הדבר דומה, מישהו בא, נתן לך איזה קפה על הגב, ואתה מרוב התלהבות נתת לעצמך גם סטירה. זה בדיוק. אתה גם נפגעת ממנו, וגם בכעס שלך אתה פוגע בעצמך. תחליט. לכן, אומר הרב, השכל צריך להיות קודם, כי בשכל אנחנו מבררים דברים, בשכל אנחנו בודקים, בשכל אנחנו זה כמו איזה מין מבחן כזה. זאת אומרת, רגע, זאת השאלה, אלה התשובות האפשריות, מה נכון, מה לא נכון. זה השכל, השכל הוא מברר, השכל הוא מבחינה, השכל הוא מעבדה. השכל אומר הרב, זה קודם. כי אי אפשר לעבוד דרך הרגש ולהגיע לרמה הגבוהה של ההימנעות ממידות שליליות. אם זה כך, אפשר להגיד שמה שמדבר הרב הוא דבר מדהים. הרב רוצה להגיד שאין רע בעולם שמקורו הקדוש ברוך הוא. אין דבר כזה. מקור הרע שבעולם שלנו נובע, יוצא, גדל על ידי מי? על ידי האדם בשימוש לא נכון. בשימוש לא נכון. עכשיו, איך אדם ידע מה השימוש הנכון או לא נכון? ברגש? פה אין מקום לרגש. אתה חושב, אני קיבלתי מתנה מכשיר, קיבלתי מתנה מצלמה, קיבלתי מתנה משהו, אני מסתכל ואני לומד קודם כל מה קורה עם זה. זה לא פועל ברגש, זה שכל. כלומר, יש לי משהו ביד ואני בוחן אותו. אני קורא הוראות הפעלה, או שאני מנסה בעצמי, אבל אני עובד עם שכל, אני לא עובד עם רגש. כן. כן, אבל אנחנו צריכים לזכור שאנחנו, משום מה יש איזה טעות לדעתי, לעניות דעתי, בלבול מסוים. כל מה שאדם פועל בחייו, מהרגע שהוא קם בבוקר, פקח את עיניו, עד שהוא הולך לישון, או אני אגיד זה יותר, כל מציאות באדם, 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, 12 חודשים בשנה, וכך וכך שנים שהוא חי, זה נקרא מידות. הכל. אין הפרדה. כי העשייה שלנו, בחיי היומיום, הדיבור שלנו, הזכרת דיבור מקודם, רצית להעיר על זה, אלעד. אפילו דיבור. נובע מעבודת המידות שלך. לכן, למשל, חז"ל אומרים שאדם ניכר בשלושה דברים. בכוסו, איך הוא אוכל ושותה, בכיסו, הוא צריך להכניס את היד לכיס, ובכעסו. אתה תסתכל על אדם איך הוא מגיב כשהוא כועס. ואתה כבר יכול לדעת מי האדם הזה. אנחנו לא מדברים על מצב, והרמב״ם גם מביא את זה בהלכות דעות. אומר, סליחה, בהלכות תלמוד תורה. אומר הרמב״ם, אתה עכשיו מלמד בכיתה, נשים, ותלמיד אחד צריך להראות לו פנים כועסות כי הוא לא בסדר. אומר הרמב״ם, אתה צריך לעשות את זה, אבל יש לי תנאי. איפה אשר? אשר, אתה זוכר, דיברנו בסדר בוקר היום, משהו קרוב לזה. אומר הרמב״ם, מותר לך לכעוס על תלמיד, להראות לו פנים כועסות בתנאי אחד. שבפנים אתה לא כועס. כלומר זה חיצוני, זה להראות לתלמיד פנים כועסות, אבל בתוך הרב אין כעס בכלל. אם אתה לא יכול לעשות את זה, אל תעשה פנים כועסות, כי אתה לא בסדר, יש לך מידה רעה. ממילא מדובר על כל פעולה שלא תהיה. אתה יושב ואוכל ולא מגנה איפה, המידות שלך, או נקרא לזה האני העצמי שלך, אתה האמיתי, זה גם על זה שאתה יושב לבד ואוכל, לא יודע, מה שאתה אוכל. איך אתה בא אל האוכל? אתה בא אל האוכל כאדם שמכבד את צלם האלוהים שבך, בנחת, בכבוד, מתיישב, נותן, אם אתה אוכל לחם, אתה נותן את ידיך, עומד, מברך, כן? מנגל ידיך, מתיישב לשולחן, ואוכל, אוכל ביס, ברך, אוכל ביס, עוד ביס, שותה. או שאתה פרעב, אתה הולך, נותן ידיים, נגיד ביחד, ברך ביחד, הכל כזה מן סלט, תופס את זה מפה, ואתה אומר למישה, נותן בזבית הופס משה, בהליכה, זה. סליחה, אדוני, מה קורה פה? זה לא התנהגות של אדם. צלד החוצה, אם יש לך פעם חיים בחצר, ותראה, זה בערך אותו דבר. זה לא התנהגות של אדם. זאת אומרת, בדברים הכי פשוטים, זה עבודת, זה מידות. המידות, במילים אחרות, זה התנהגותו של האדם, כפי שהיא באה לידי ביטוי, איפה? ביום יום 24 שעות, 12 חודשים, כך וכך שנים שהוא חי. הכל, הכל. דוגמה, דוגמה. אדם הולך ברחוב, מיד. אדם הולך ברחוב, ויש לו לך. טוב, עכשיו, הוא צריך להוציא אותה. בסדר, אין שום בעיה, מקובל מאוד. שאלה איך אתה מוציא אותה עכשיו החוטה? הדבר השני, איפה אתה שם לב? הרי יש הלכה, יש הלכה. יש אנשים שהם קרויים איסטריסים. איסטריס זה אדם רגיש, רגיש לדבר מסוים. אם אדם שיראה את הלכה שלך לרצפה, הוא יכול להתעלף. זה משפיע עליו חזק, מגעיל אותו מאוד מאוד, הוא יכול לקבל נזק. איך אתה יכול ללכת ברחוב ולראות כאן שאתה רוצה, מה בלי חשבון? אומרים לך, אין שום בעיה. שום בעיה, אתה צריך בסדר. חפש לך איזה פינה בצד, שלא מישהו יראה את זה, לא כלום. תוציא את זה, בעדינות. חסה את זה עם משהו, שלא יגיע איזה מישהו. דבר כל כך טריוויאלי, כל כך מוכר. אתה נוסע לאוטובוס, בגלל פרטי, אכלת גרעינים, אכלת משהו ונשאר לך פסולת, האוטו שלי צריך להיות נקי, לא? וואט! מהחלון. הלו, זה מידה רעה. זה מידה רעה. עזוב רגע, ארץ ישראל, איך נמחים? איזה התנהגות, איזה התנהגות. כלומר, כמעט אין דבר בעולם שהתנהגות לא שייך אליה באדם. אדם מתנהג כל הזמן. לכן עבודת המידות שהרב אומר הוא בדרך השכל לברר כל הזמן מה טוב, מה רע. ורק ברגע שיהיה לי את הכלים הללו להבין מה טוב ומה רע, אז איפה אני נמצא עכשיו? במקום מצוין. אני יכול להחליט מה אני עושה, כי אני יודע מה טוב ומה רע. אז אין רע בעולם, הרע בא ממני, בא מהשימוש הלא נכון שאני עושה בטוב. אני אפשר את הדוגמאות בלי ספור, אני אתן רק דוגמה אחת שנבין מה הכוונה. אני עכשיו רוצה לבשל לי חביתה, מה הבעיה? לוקח את המחבת, הכל בסדר, מכין את הכל, לוקח את ה... גפורים, מציץ, לא מה שלא יודע מה שלא יהיה, ואני מביא מתחת למחווה. יופי מצוין, יש לי חביתה, הכל בסדר גמור. אני יכול לקחת את אותו מציץ, את אותו אש, ולשרוף את הבית. זה אותו מגבור, זה אותו מציץ. מה שינה פה בגפור או במציץ? האדם, הוא השתמש בלא נכון. השימוש הלא נכון הוא הבעיה. דוגמת מה שיש לנו היום בחוויה הפוליטית בעולם, יש דבר שאנחנו מכירים אותו, זה השפה שמדברים עליה, לא ניכנס כרגע על ההרכבים הפיזיקליים, אטום. יש כולם נחותים, קצת אטום, קצת אטום, פחדים. רבותיי, יש המון מקומות בעולם שיש קורים גרעיים שפועלים על בסיס האטום ליצור חשמל. פשוט. ותועלת. לא משתמשים בו לרע, אז זה מצוין, רגע, זה כוח.
זה איראן, זה
לא, 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 אני לא עוד נכנס עכשיו איראן, לא איראן, אבל אני אומר, תסתכלו, האדם לקח דבר שיכול להביא תועלת עצומה, ואותו דבר לקח לרע, והיום יש בעיה. זה הכל. זאת אומרת, כשאנחנו רואים דוגמה פשוטה מחיי היום יום, איך אדם במו ידם לוקח דבר חיובי והופך אותו לרע. לכן אומר הרב, אדם לא יכול להבחין באמת בטוב וברע כשהוא פועל אך ורק ברגש, שזה מתחיל מהחוויה, אלא תכף. אז ככה בואו נראה בסביב עוד שורה. כי אם לא יודע, אומר הרב, מה טוב ומה רע, אדם באמת לא יודע, הוא רק מרגיש, והאדם מרגיש שיש לו הרבה נטיות אישיות כלפי עצמו, הוא אוהב את עצמו. ממילא, איך להרגיש לקנות את הטוב בטבע של קניין? איך הדבר הטוב הזה יהפוך להיות חלק בלתי נפרד ממנו? כמו שאני קונה משהו שלי, איך אני אקנה את הצד הטוב הזה אם אני לא רואה אותו? אני לא יודע מה טוב ומה לא טוב. ממילא אומר הרב להרחיק את הרע שבנטייה הטבעית אחר הרגל. אני רגיל לפעול לפי רגש. יש שם רע? איך אני אבדיל ביניהם? אם אני אוהב על ברגש, בשכל. ממילא סיכוך המידות מחייב אותנו מחשבה, ברור, ולא לפעול באופן אוטומטי. כי האוטומטיה שאני מיד מגיב בדרך כלל נובעת מאיפה? מהרגש. זהו. האינסטינקט שלנו הוא רגש. מאיפה זה מתחיל, אתם יודעים? מהרגש שתינוק נולד. כשתינוק נולד, ואחרי שאומרים מזל טוב ולוקחים אותו, מטפלים בו ומחזירים אותו פעם ראשונה כדי לנוק, הוא לא יודע מה אמא, הוא לא מבין שזאת אמא, הוא לא מבין כלום. מה הוא יודע? לא, לא רגע, זה בלידה. אבל אחר כך, מביאים אותו פעם ראשונה לנוק. מה הוא מרגיש? הוא רעל, יש לו גול בבטן, ויש לזה משהו, כי הוא לא יודע מה זה. שאחר כך הוא מרגיש טוב, הבטן מלאה, רגיש. זהו, הוא לא יודע שום דבר, הוא לא יודע אמא לא אמא. לא יודע אמא לא אמא. עכשיו הוא מרגיש רעל, טוב אני יודע. משם אתה מתחיל. הרגש פועל. זה הכל. מהיום שהאדם מתחיל עם החיים שלו פה, הרגש עובד שעוד נוספות. ולא שכת. כי מבחינתו זה לא משנה עכשיו אם זאת תהיה אימא שהוא ירגיש שבעה, או יש מציאות למשל שאם לא יכולה מסיבה כזו או אחרת להעניק כרגע, נותנים לו מבוק. הוא בא להתאבה. אני לא תהיה אימא, המבוק. הוא בכלל לא מבין. הוא מרגיש שבעה, זהו, העולם שלם. אז ככה אנחנו מבינים שלנו יש חשיבות עצומה ברגש להרבה תחומים. אבל מה שצריך להוביל זה השכל. לבחור ולברור. כדי לבחון ולברור רק השכל. שום דבר אחר אצל האדם לא מברר דברים, שום דבר. שכל. אז נסכם. ממילא, אנחנו, לפי דעת הרב זצ"ל, חייבים, זה כמובן, אנחנו מעוניינים, אבל זו חובתנו, לפעול על המידות שלנו, על ההתנהגות שלנו, כאשר נקודת הפתיחה היא מחשבה, שכל, לראות מה רע בהתנהגות שלנו, ומה טוב בהתנהגות שלנו, ולהבין שהרע שאנחנו רואים הוא טוב שלקחנו אל הרע. כלומר, זה לא איזה משהו שאי אפשר לפתור. הרע אין לו קיום בפני עצמו. זה נובע ממך, שבקחת את הטוב לרע, תחזיר את הרע שהוא טוב למעשה. אין המקום, וזה חזר להיות טוב, הכל טוב. ויכוח המידות קודם בדרך השכל מאשר בדרך הרגש.